אוצרות פנימיים, קצת הדרך להכיר את עצמנו יותר, להכיר את עצמנו, להכיר קצת את תפקידנו. אנחנו בעמוד 28, האדם הפרטי, היחיד והמיוחד. כל אדם הוא יחיד ומיוחד באמת. כל בני אדם נבראו מאדם אחד, אבל אין אדם דומה לחברו. כפי שדעותיהם שונים, פרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים, שונות. איש על העדה שיודע להלך כנגד כל רוח ורוח. האדם הפרטי, היחיד מיוחד, כל אדם הוא יחיד ומיוחד באמת. לא היה לפניו אדם כמותו, לא יהיה אחריו אדם כמותו. כן, הייחודיות היא ייחודיות חריפה מאוד. כן, הייתי אומר, קיצונית מאוד. ויש לזה חשיבות, כי זה דרך הגילוי של הנשמה, כלומר אדם שהמבנה, או נקרא זה אחרת, אדם שלא יחשוף את הייחודיות שלו, כן, ברמה העמוקה ביותר, נשמתו לא תוכל להתגלות, כי הנשמה מתגלה דווקא דרך נקודת הייחודיות, וכל עוד ההכרה שלנו מתרשלת, היא מתרשלת ומזניחה את הבירור של היחידיות, הרי שהנשמה מתקשה להתגלות. זאת אומרת, פרוסדור הלידה של הנשמה הוא דווקא דרך הכרת הייחודיות. עד כמה שנכיר את הייחודיות שלנו, כך יהיה קל יותר לנשמה להיוולד ולהתגלות. ככל שנזניח אותי יותר, נשמתנו תישאר חבויה חסומה, כן, חסומה, ובאלה יש לזה השפעות מורליות על האדם, על תחושת הסיפוק שלו, כן, משמעות החיים שלו וכן הלאה. הרבה מהתחושות שאנחנו רגילים לפגוש אותם אצל בני אדם, הם תוצאה ישירה של פספוס קשה, כן, בהכרת הייחודיות, ואין להתפלא על כך. כל אדם הוא יחיד ומיוחד באמת. כלומר, זו איננה סיסמה, זה גורל חיים, זה לא סיסמה, זה אוכל נפש, זה בנפשנו הדבר. זו אינה סיסמה, זו מציאות, זה חוקיות, כן? אלו החיים, מה שנקרא. זו אינה סיסמה. זו אמת פשוטה. ככל שהאמת היא יותר פשוטה, היא יותר יסודית, יותר שולכת לסלעי היסוד של המציאות. כל בר דעת יודע שאי אפשר לבנות בית, אלא על סלע היסוד. יש מקומות שסלע היסוד הוא סמוך לקרקע, ואז קל יותר לבנות את הבית. יש מקומות שסלע היסוד הוא נמצא בעומק של חצי קילומטר. יש מקומות כאילו שעד שמגיעים לסלע היסוד צריכים לחפור הרבה. אבל זו אמת פשוטה, כן? שעליה בונים. זה סלע היסוד. אני מיוחד, נקודה. אין בזה גאווה. זו גאווה שהיא מלאה בענווה. מכיוון שכולה מבוססת על התבטלות לנקודה האלוקית שבתוכי, שהיא ייחודיות. מה לעשות? זה לא אני המצאתי את הייחודיות שלו. זה הקדוש ברוך הוא כך יצר אותי. אם אני מנסה לטשטש את הייחודיות בשם איזה שלום מזויף, או איזה אני יודע מה, אני טועה טעות קשה. זה לא שייך. כן? אני מיוחד נקודה, ואני לא יכול לוותר על הגדרת המיוחדות הזו בשביל שיהיה נחמד עם ההוא עם ההוא. אגב, ככל שאני אהיה יותר מיוחד וגלה את נקודת הייחוד שלי, דווקא כך ייווצר השלום. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהטומאה מתחילה, כן? בחיבור, באיזה מין שיתוף מדומה, ונגמרת בפירוד. והקדושה מתחילה בהבדלה, ונגמרת באחדות. דווקא בזה שאני אבדיל את עצמי ממך, דווקא שאני אכיר את הגבול ביני לבינך, כן? לא גבול מדומה, שהוא היסוד של שנאת חינם ומחלוקת. גבול אמיתי. הגבול שיסודו הוא בשוני הבסיסי בינך לבין. כל עוד השן, כל עוד נקודת השוני היא מובחנת בתאומות הנשמה, כל עוד שנקודת השוני הוא מובחנת בנקודה הפנימית שבתוכי, זה מה שיביא לשלום. שאני אכיר את החלק שלי, החלק שלי המיוחד הוא בעצמו שואף למה? להתמזג עם החלק האחר. אין פגם וחטא בייחודיות. הייחודיות היא, שם מצוי כוח השלום. שם נמצא כל הסוד הגדול שאם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני. מצד אחד, אם אין אני לי מי לי, אני שונה המיוחד מכולם. מצד שני, וכשאני לעצמי מה אני. זאת אומרת, נקודת הייחוד שבי יודעת שהעולם לא קיים רק עליה. שיש עוד הרבה אנשים מיוחדים. וכדי שאני ארגיש את השלמות שלי, לא די לי למצוא את המיוחדות שבי, אלא גם את היחד, אותה נקודה מיוחדת, עכשיו צריכה לצאת יחד, צריכה למצוא. אז ככל שאני יותר מכיר את הגבול שביני לבינך במובן אמיתי, ככה אני גם יותר מתגבל, מתגבל, זה אחד המלאכות בשבת, מלאכת מגבל. מה זה מגבל? שהוא מדבק דברים זה בזה. אז רואים שגבול, יש לו שתי משמעויות הפוכות, אבל בשורשם זה אחד. זאת אומרת, דווקא הגבול האמיתי בין אדם לחברו, הוא זה שמגבל ביניהם. לכן הקדושה מתחילה בהבדלה ונגמרת בהתקללות. והטומאה מתחילה בערבו ותשטוש ההבדלים, כן? כל נשות הספנים לספנים, כל נשות האל, כל הטשטושים שיש בעולם הערבי, אבל נגמרת בפירוד נורא, בקנאה, מסתימה וזעם ומלחמות. או, אנחנו צריכים לפתח קנאות של קודש אמיתית כלפי ייחודיות שלנו. כמובן, לא להשתמש בעובדה הזו כדי להגיד, אני ככה ואתה ככה, כן, יודע מה, לצחוק על הזולת שהוא לא אני. לא, זה לא הכוונה כמובן. כן? זו אמת פשוטה. סלע יסוד. סלע יסוד. כן? עכשיו יש את כל המגמה הזו של הגלובליזציה, מה שנקרא סדר עולמי חדש בלשונם של, כן? של, של האידיאולוגיה האמריקאית מאז, עוד לפני בוש, כן? עוד לפני בוש, קיסינג'ר, עוד היהודי דיבר על זה. זה בכלל תוכנית שנרקמת שם, כן? כמעט מניפולטיבית, שמתחת לעיני האזרחים בעצם נצאים ליצור מדיניות של גלובליזציה. סדר עולמי חדש שמבוסס על מחיקה מוחלטת של גבולות בין מדינות. כן? המדינה האסלאמית עושה את זה בדרכה שלה. מחיקת כל הגבולות, כן? ויצירת איזה עיסה כלל אנושית, כן? שמיותר לומר שכולם שהם יהיו מוסלמים, כן? Welcome לדת השלום, כן? האמריקאים בדרכם שלהם להשיג את אותה עיסה כלל אנושית בלי דת. בלי דת. אלה רוצים את העיסה הזו בלי דת, ואלה רוצים את העיסה הזו עם דת. גלובליזציה קוראים לזה. אז מה מקבלים שרוצים גלובליזציה? מה מקבלים? מקבלים את טראמפ. גם מקבלים. אתה עכשיו מנסה למחוק ייחודיות? תיזהר, העם יצביע ברגליים. מה את חושבת? כן, הילרי קלינטון, שהעם אמריקאי, כן, ברובו מסכים לעוולה הזו שימחקו לה את הלאומיות? שכחים מזה. יפה, הצלחת לגייס לא מעט קולות, כן, של אנשי תקשורת ושמאל חדש, הפרוגרסיבי הזה, כן, שמדבר, כל היום מנגינתו הזה, הכל הכל, כלל אנושיות, כבר זה קדם והיה בהיסטוריה האנושית, דור הפלגה, שפה אחת, דברים אחדים, ראינו מה הקדוש ברוך הוא עשה, שבלל את שפתם ל-70 לשון, הקדוש ברוך הוא רוצה ייחודיות, הוא לא רוצה תשטוש, אלא מה? למה רוצים גלובליזציה? למה? מכיוון שלא גילו את הייחודיות האמיתית, לכן גם לא הגיעו לשלום שבין עם לעם. מכיוון שגם הייחודיות בנויה על גאווה, לכן יש מלחמות. כי אתה טוען לייחודיות שלך, וזה חשבון הקיום שלי. אני לא מוכן. אבל אם הייחודיות הייתה נלמדת מבפנים, זה לא היה עומד בסתירה עם קיומו של עם אחר. ממש, ממש לא. אבל שלא יודעים לגלות הייחודיות האמיתית, וכל גילוי ייחודיות הוא עובד, כן? עובד על סגנון תרבותי חיצוני, אז מה זה הייחודיות שלך? שאתה כדורגלן? זה... אולי זה ייחודיות שלך ואתה משתמש בזה כדי לנגח ולנקר עיני האנשים ההם, כן? בזה שאתה כזה והוא לא כזה. אז ודאי שיהיה מלחמת. אתה לא יודע לפנות בענווה לייחודיות שלך, ולהבין איך עם הייחודיות הזו ליצור את השלום העולמי. אז מה הפלא שרוצים לוותר לייחודיות הזו ולפתוח את כל הגבולות? מה הפלא? זה קצת בנימה מעט עכשווית. כן? מה קורה כשאנשים מוותרים על הדבר הזה? יחידים ואומות מוותרים על הייחודיות שלהם, אבל מגדל בבל לא יחזור פעם שנייה. לא יחזור פעם שנייה. נגמר הסיפור, מגדל בבל. לא יחזור. זה רעיון ידוע, זה לא, מה שאמרתי שוב, זה לא, זה רעיון ידוע. יש אפילו איזה סיני אחד שהוא עוסק בשילוב של רישומים ומולטימדיה. כל מיני רעיונות, תמונה שנמצאת שם קצת מזכירה אחת התמונות שלו, כן, מגדל בבל, יש לו איזה מין איור מולטימדיה כזה של מגדל בבל, כן, והוא רוצה להגיד, זה אותו צייר, אומן סיני, לא זוכר את שמו כרגע, הוא ממגדל בבל לומד בדיוק את מה שאמרנו. בדיוק. שמגדל בבל זה ההזהרה האלוקית מפני גלובליזציה. הוא מדבר מונחים עכשיויים. כן, כי הוא עכשיו, הוא בתוך השיח הכלל עולמי. זו דרך העבודות שלו, הוא מטיף לביטול הגלובליזציה. אלא להפרדה, להבדלה של העמים, ואחרי זה, זה דבר יפה, יחסית לסיני זה דבר יפה. שסיני יבין רעיון כזה, זה ממש קוקי, ממש קוקי, זה יפה, נחמד מאוד. טוב, נשיך הלאה. כל אדם הוא יחיד מיוחד באמת, זו אינה סמה, זו אין משותה. בורא עולם, כמה זה חשוב. לא אני המצאתי את הייחודיות, אוי ובוי. אם אני חושב שהייחודיות מתחילה בי, זה ייגמר בגאווה. זה ייגמר מלחמת עולם. במלחמת עולם זה ייגמר. ראשונה, שנייה וגם שלישית. חס ושלום. כן? זה בורא עולם ברא כל אחד מאיתנו. כל נגיעה שהבורא נוגע בבריאה, יש שם ברכה. ואם הוא ברא ייחודיות, לא תצא מהייחודיות הזו כללה. הייחודיות זה לא המצאה אנושית. לצערנו הרב, כמו שמתייחסים אליה, הגזע העליון הייחודי, האסלאם הייחודי, תראו לאן הייחודיות הזו מופיעה, מביאה, לכפייה נוראית, לשפך דם אינסופי. כי הם לא לוקחים את הייחודיות מאלוקים, לוקחים את זה מהאגו שלהם. אז כך זה נראה שאתה לוקח את הייחודיות מהאגו, מהדמיון שלך. מה הפלא שאחרי זה אתה יוצא עם סכין לדקור את הזולת? מה הפלא? בורא עולם, לא בורא עולם שהמציאו, אני יודע, מוסלמים. טוב, אני כבר לא יהיה רב ראשי לצהל כנראה, עם כל ההתבטאויות שלי. שלפו לי מהזה, מהארכיון, את ההתבטאויות האלו. לך תסביר לבגץ למה התכוונת אחרי זה. טוב, כבר פייגלין יהיה בבגץ, אז זה יהיה בסדר. עד שאני אהיה רב צבאי. כן. טוב. בורא עולם ברא כל אחד מאיתנו בצורה ייחודית ושונה. מה אעשה? מה אעשה? מה חובתי ואעשנה? לא אני המצאתי זה. כן. אבל תראו איך היא מגדירה את השוני. אתם רואים, השוני הוא מתפרס פה על פני תחומים שונים. כן, זה כבר התפרטות של השוני. יסודו של השוני הוא באבן היסוד שנקראת נשמה. אבל אותה ייחודיות שראשיתה הוא בנשמה, הייחודיות הזו אחרי זה מתבטאת גם בנסיבות החיים שלי. המשפחה שבה אני נולד, כן? אתם חשבתם זה פעם שהמשפחה שבה נולדתם, כן? המשפחה שהורים התגרשו וקראו אולי דברים, זה המשפחה הכי מדויקת לגילוי הייחודיות. פלא פלאים. מה, אתם בחרתם לאיזה משפחה להיוולד? זה ברור שזה מעשה אלוקי. יותר מזה, כל מה שמתרחש איתנו, הרוב זה מעשה אלוקי. הרבה מהדברים, לא משנה. הייחודיות הפנימית הזו שמקורה הוא בנשמה, הולכת וסוללת את דרכה בהמוני נסיבות החיים אליהן אנו נקלעים. כן? צריך לפתח את האמונה בדבר הזה. זה בכלל נותן אופי אחר לתפיסת החיים שלנו. המקום שבו גדלנו, אני גדלתי בקבוצת כנרת, שם נולדתי. נולדתי בית החולים הסקוטי בטבריה, כן? הביאו אותי לקיבוץ בגיל אפס, גדלתי שם, עד גיל 25 הייתי שם. מה, זה מקרה? זה ודאי מסייע איכשהו לייחודיות שלי. אני עוד לא יודע לגמרי איך, אבל זה ודאי מסייע. זה מקרה שאני נולדתי למרגרט ופרוספר בוטבו, מלכה, כן? לא, נולדתי לאבא ואמא שלי שיחיו, בעזרת השם. הם באו לקיבוץ, במקום ללכת למבטחים, אני יודע, לירוחם, איפה שזרקו שם את כל החבר'ה שלהם, שיעמדו על הגבול, כן? בפני המצרים שהתכוונו אז לפלוש, כן? הם הגיעו לקיבוץ דווקא, למרבה הפלא. מה זה? זה מקרה שהם הגיעו לקיבוץ, ואני נולדתי שם וגדלתי בצילם של הזוג המעניין הצעיר המרוקאי הזה בתוך קיבוץ של אשכנזים. זוג יחידי מרוקאי, ספרדי, בכלל, מרוקאי בפרט. כולם אשכנזים, יוצאי אירופה. פליטי שואה, תנועות נוער, גורדוניה, כל... ואני בן הבכור למשפחת מלכה, כן? בין כל הנסיכים האלו, בעלי הצווארון הכחול, גדל בתוך החבורה הזו. מה זה פלא שעברתי חוויות ילדות כאלה מוזרות? לא ברווזון שחור, אבל שחום. אני יודע. לא, זה גם דברים שהרגשתי אותם. אבא שלי מגיל צעיר כבר, כן? מגיל נאורים, בתחילת הנאורים שלי, שילדים היו מרביצים, הוא היה רודף אחריהם בקיבוץ. אם אני הייתי חוזר עם פנס בעין, אוי ובוי אם לא הייתי אומר לו, מי נתן לי מכה? אוי ובוי. הייתי חייב להגיד לה. ואז הוא התחיל לנהל אחר המרדף. למזלו של, גם של אבא שלי, גם של הבחור, שבדרך כלל הם רצו יותר מהר מאבא שלי. מה זה, פלא שנולדתי? ועוד 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 ועוד. כל מסכת החיים, אלוהים הכתובים בפרקי יומנו של בעל תשובה, שכתבנו לפני כמה שנים. זה לא סתם. כנראה שמתוך הפלטפורמה הזו אמורה לצוץ הייחודיות שלי, אם אני באמת אכוון את המבט אליה, ולא אנסה להתכחש למקום הולדתי, למסלול החיים שלי, להשלים עם הדבר הזה. ודאי, אין ספק. אז תראו מה שאומרת כאן. כל בורא עולם ברא כל אחד מאיתנו בצורה ייחודית ושונה. תכונות אחרות, הנה. תכונות אחרות, חוויות שונות, הורים אחרים, חיים אחרים. ואפשר עוד להמשיך את הרשימה הזו עד אינסוף. כפי כל מספר הנסיבות שבתוכם אנחנו מתפקדים. כן? כולל העובדה שכרגע אתה במכון מאיר וגר בחדר כזה וכזה, והחברות אחרי שכזה וכזה. כל הדברים האלה זה הכל אמצעי הולדה של הייחודיות שלך. נו, כמה אנשים מבינים את זה? כמה אנשים מקבלים בסבר פנים את המצבים של החיים, שהרבה פעמים מצבים לא נעימים. לא נעימים, פיזית, נפשית. קטנות מוחין, כואב פה, כואב שם, כל מיני דברים. כמה אנשים מסוגלים לראות בכל נסיבות החיים האלו כאמצעי הולדה של הייחודיות שלהם? זה סוגיה. בשביל זה נכתב הספר הזה ודומיו, כדי להרגיל אותנו לחשיבה הייחודית ולחפש אותה בשתי המקורות שלה. א', במקור הפנימי הנשמתי, ב', בנסיבות החיים. לא להתייחס באקראיות ומקריות למה שקורה איתנו, גם אם זה לא נוח לנו, לא לברוח מהמצבים האלו, לשהות בתוכם ולנסות להבין איך המיוחד שבי, אותו ייחודיות שהתחלתי לעקוב אחריה, כן? בהתבוננות פנימית, איך היא מתגלה דווקא דרך הפיתורים מהעבודה, דווקא דרך החברות הזו שאני לומד איתו עכשיו ולא קל ללמוד איתו, איך אני בדיוק? שאלה. תכונות אחרות, חוויות שונות, הורים אחרים, חיים אחרים. למרות כל זאת, כל מה שאמרנו כאן, למרות כל זאת, כל מה שאמרנו בשבח המיוחדות, למרות כל זאת, יש פעמים בהם קשה לנו להרגיש את המיוחדות הזו. למה קשה להרגיש את המיוחדות? הדבר הזה יכול לנבוע משתי סיבות עיקריות. האחת, חוסר התבוננות. חוסר התבוננות, מה עם הכוחות המרכזיים, נקרא לזה השחקנים, השחקנים העיקריים על במת הנפש שלנו. השחקנים שעולים פעם אחר פעם על הבמה, הם עלו כבר. בזמן שהיינו בהריסה, תשאלו את אמא, היא תגיד לכם, אחרי זה בארגז החול בגיל 2-3, אחרי זה בניעורים המוקדמים, אחרי זה בגיל הבחרות. מי הם השחקנים המרכזיים? שפושטים צורה ולובשים צורה, אבל תמיד זה אותו שחקן. פעם הוא בתפקיד כזה, פעם בתפקיד אחר. מי הם אנשים אלו? ללקט אינפורמציה מאותם אנשים שליוו אותנו במהלך החיים, ובתקופות שיכולנו יותר להבין, כן? ולהתרשם מהפעולות שלנו. מה היה מיוחד בי? כן, אני בתור נער, בתור ילד בגיל 7, כבר בטיולים הייתי מתבונן בשמיים. על מסע העננים, הייתי מסתכל על העננים, והמורה הייתה אומרת לי, יואב, כולם מחכים לך. מה זה אומר שילד מסתכל על העננים? מה זה אומר שמסתכל על העננים? מה זה אומר שילד פתאום נעצר על איזה חילזון שנמצא, נאחז בסלע הבזלת אחרי הגשם, והוא מסתכל על החילזון, לא כמו מבט רגיל של שאר ילדים שמסתכלים והולכים, חילזון והולכים. למה הוא מרותק לחילזון? מה יש לו עם החילזון הזה? מה הוא רוצה? זה שאלה, לא? שאלה. עכשיו, זה מעשים שבכל יום, צריך להבין. זה מעשים שבכל יום שמאפיינים צורת חיים של ילד, לעומת צורת חיים של ילד אחר. שמדבר על שופלים, ומדבר על טרקטורים, ומדבר על פה, ומדבר על שם. וילד הזה, לא. אז מה עושה ילד כזה? שבגיל 14-11 הוא כותב שיר על כבשים ורועים, כן? הסתכלתי בארכיון של הקיבוץ, בתיק הצנום שלי בארכיון, ומצאתי שם שירים שכתבתי בגיל 11. שיר. באלון הילדים, גיל 11. עדר כבשים ורועה, מנגן בחליל. ילד בגיל 11 כותב שיר על כבשים ורועים. זה אומר משהו, לא? צריך לומר משהו. בכל אופן, כשאנחנו עוקבים אחרי מסלול החיים שלנו, אז הסיבה הראשונה זה הזנחה של התבוננות. זו הסיבה הראשונה. הזנחה של התבוננות. הסיבה השנייה, והיא מתחברת לסיבה הראשונה ומעצימה אותה, את ההזנחה עצמה, מהי הסיבה השנייה? שאנחנו יותר מדי חברותיים, יותר מדי מושפעים מההתנהגויות שיש סביבנו. כלומר, אנחנו פוגשים בסביבה של אנשים בעלי עוצמה, בעלי קריזמות, בעלי כוחות. ובמיוחד שאתה ריק, אתה נוטה לאמץ, כן? אתה נוטה לאמץ התנהגויות של אחרים, כן? אתה מנסה לחכות אחרים, כי אין לך באמת אמירה משלך. ואז אתה מתחיל להיות איזה מין טיפוס, מה שנקרא הקן הקוקייה. כן? כמו הקוקייה שהיא שמה את הביצה שלה בתוך הקן של הציפור האחרת. כן? אנשים מתחילים לשים ביצים בתוך הקן שלך. ממש בתוך הקן. אתה משמש כמו איזה פונדקאי. פשוט פונדקאי. אגב, זה בלי כוונה רעה, לא שלך ולא שלהם, צריך להבין. אבל אנחנו פה נמצאים בתוך מרחב של כוחות. יש פה כוחות, כל אחד נושא פה כוחות. אתם נושאים כוחות. יש לי כמה כוחות. אנחנו נמצאים פה עכשיו בדינמיקה, זה לא פשוט. מה נקבל אחד מן השני? אולי אני צריך אפילו לחשוש, אולי יש פה מישהו שבאמת מבחינת הייחודיות שלו, הוא מרגיש אולי חסר ייחודיות, ואולי ההשפעה הזו יכולה ליצור אצלו איזה חיקוי מיותר וזול, שירחיק אותו מעצמו, כמו כאלה שמדברים, כמו הרבנים שלהם, כן? ממש באותו שפת גוף כזו עם זה. מה זה? אין לך שפה משלך? אם כי לאחרונה נרגעתי בדוגמה הזו, כי ראיתי בחז"ל שיש עניין שהתלמיד יחכה את שפת רבו, כי מזה הוא קולט, כן, וכו'. טוב, לא יודע באיזה אופן הדבר הזה הוא מותר. ראיתי זה, ראיתי באיזשהו מאמר מוסרי חשוב, היה צריך להיות קצת יותר זהיר בביקורת כלפי העניין הזה. אבל אתם מבינים שני הסיבות. אחת זה הזנחה של ההתבוננות פנימה, ושיש הזנחה, האדם הוא ריק מייחודיות, ואז הוא מתחיל לאמץ חלקי אישיות שבונים בו כביכול איזו ייחודיות, אבל זה טלאי על גבי טלאי, כמו שהיינו קוראים לטרקטורים הרומניים. יש טרקטור רומני. מה זה טרקטור רומני? שהגלגלים שלו של פורד, שההגה של ג'ון דיר, וכל חלק הוא מטרקטור אחר, זה נקרא טרקטור רומני. כן? אז כך אפשר לראות טיפוסים, כן? שבחלקים גדולים מהם, הם בכלל לא הם. הם מדברים כמו חבר הכנסת הזה, והם מתנהגים כמו ההוא. וזה, מי אתה? מי אתה? תגיד, אתה מכיר את עצמך? ולפעמים הם מאמצים את הדמות המושאלת בצורה כל כך נפלאה, שאפשר לטעות, הם ודאי, אפילו אחרים יכולים לטעות, שזה הדמות, זה הטיפוס, זה הפרופיל שלו. אבל המיטוש של דבר, אם בוחנים איזה בעין בוחנת, היינו מגלים שהטיפוס הזה הוא אוסף, אוסף התנהגויות, כן, של אנשים אחרים. אבל איפה הוא? אפס ותוהו, אין כלום. וזה גם סיבה, והיא סיבה תרבותית, שהיא קשורה מאוד לתרבות שלנו. התרבות של ההחצנה, תרבות של הרושם וההישגיות. בימים מקדם אנשים חיו בחמולות. לא היה עניין לאף אחד בשבט לבוא ולשנות מישהו אחר לתכונתו. כל אחד חי לו את חייו במסלול בטוח, בתמיכה שבטית מוחלטת. לא היה עניין להטות אף אחד ממסילתו. כי לא היה עניין של רושם. שום רושם, אין שום. אתה נמצא בחברה פתוחה, אתה לא עושה רושם על אף אחד. ממש על אף אחד. אתה מקובל, אתה חלק מהקהילה, הכל בסדר, תחיה את חייך. אנחנו רוצים את הצבע שלך, רוצים את הגוון שלך, גם נעודד את זה. בסדר גמור, אין שום בעיה. באו שתי צורות החברה, התרבות. אחד הקיבוצית, שיצרה טשטוש על ידי השוויה של כולם, כן? ליצור איזה מחנה משותף. שירת הדשא, קוראים לזה, כפי אחד, השם של אחד הספרים שביקר את החינוך הקיבוצי, כן? אחת מבנות הדור השני, נורית לשם קוראים לה. היא כתבה ספר בשם שירת הדשא, שהיא תיארה את התרבות הקיבוצית כאיזה משהו שנוטה להשוות בין כולם. וכמה שיותר לצמצם את הייחודיות, או את הזכות להיות מיוחד. השאלה במה? אין בעיה. יש דברים שאתה יכול להיות מיוחד. אתה רוצה לחפוף את הראש ככה, תחפוף ככה, אתה רוצה עם ליפה, תחטוף עם ליפה, אין שום בעיה. אבל זהו, זה מסתכם בפעולות מאוד מסוימות. לגבי רוב הפעולות המשמעותיות, אתה כמו כולם. צריך לעבוד ברפת, תעבוד ברפת. אין חשיבות אם זה מתאים לך או לא מתאים. יש מה שנקרא סידור עבודה. סידור עבודה מעשי, סידור עבודה נפשי במובן מסוים. יש דעות שאתה יכול להשמיע ויש דעות שאינך יכול להשמיע. זה חייב להיות מאוד מאוד משמעת קואליציונית בדברים האלו. יש דעות שאתה לא יכול להשמיע. אתה יכול להשתעשר איתם בחדרי חדרים, במחתרת, אבל אם במחתרת ימצא הגנב, אין לו דמים. אין לו דמים. זה בעיה. לא פשוט. אני מדבר על הקיבוץ של שנות ה-50, ה-60 ואמצע שנות ה-70. ששם בעצם הייתי. אני זוכר את זה היטב, היטב, היטב. אני הייתי כותב רק למגירה. רק למגירה. אוי ואבוי אם הייתי נתפס למלכות עם הדברים שאני כתבתי באותם ימים. אין זכות לאדם לבטא את החולשות שלו. אין זכות. כולם פה חזקים. כולם חזקים. סיפור. אז יש את הצורת תרבות הזאת, שהיא לא תרבות הישגית, היא בדיוק הפוך. היא כאילו מוחקת את המיוחדות של כל אחד ואחד, בחלקים גדולים ממנה, ויוצרת איזה מין שוויון מוזר, כן? שהיה מתאים אגב לשנים, לעשרות השנים הראשונות של הקיבוץ, בעידן של יציאה מן הגלות והתארגנות מחודשת, אז ידוע שהעניין העדרי הוא מאוד חשוב, זה דבר ידוע. דבר ידוע. אבל יש את האופן השני הבעייתי, שעליו דיברנו מקודם, זה בדיוק הפוך. התרבות ההישגית שכל אחד להשיג ולהשיג ולהשיג ולהתפתח. כן? ופה בתרבות ההישגית הבעיה היא שנוצרה תרבות שלמה של השוואות. וכאשר אני משווה את עצמי אליך ומקנה בך, הסיכוי שאני אאמץ חלקים שלא שייכים לי זה הרבה יותר גדול. ובלבד כדי להיראות טוב ממך. זה לא משנה אם הבגד מתאים לי מה שאני לובש. העיקר שזה אין, זה באופנה. לא משנה שזה לא מתאים לאופי שלי. אבל זה אין, זה באופנה. המדד החברתי הוא על פי איזה בגד אתה לובש, אני אלבש את הבגד. כן? חצי מנשות החברה הגבוהה באמריקה מנסות עכשיו ליצור כל מיני עיצובים שידמו לאשתו של דונלד טראמפ. כי זה אין, היא כבשה את אמריקה עם האופנה הזאת. אז כבר יצא קולקציה. כן, כזו, כן, גיטריסטים. מי שמצליח לקנות איזה גיטרה שדומה קצת להומייד של סטיב וי. אני זוכר שאני ויותר זה קניתי איזה גיטרה, כן, פנדר סטרטוקסטר, אריק קלפטון. וואו, יש לך פנדר סטרטוקסטר, אריק קלפטון. כתוב, אריק קלפטון. עכשיו, אתה עם גיטרה כזו, לא משנה שאתה לא יודע לנגן. אבל יש לך אריק קלפטון, זה משהו, כן? לא משנה שלך מתאים בכלל גודין. לך בכלל מתאים, אני יודע איזה גיטרה, אבל יש לך אריק קלפטון עכשיו. החברה ההישגית יצרה מוטיבציה בעייתית ומורכבת, שיצרה השוואות, כן, מסוכנות מאוד, כן, השוואות איפה הוא, איפה אני, מה עליי לעשות כדי להידמות לו, להקדים אותו במטר, בקילומטר, בשנת אור, דבר בעייתי. זה הכוונה שיש פעמים בהם קשה לנו להרגיש את המיוחדות הזו. כן? טוב, אנחנו לא יכולים להמשיך, כי אנחנו הגענו כבר לסוף, אז נחנה פה, בעזרת השם, נמשיך מחר, בעזרת השם.